ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בסיפור השישי באגדות של רבא בר בר חנה, באגדות המופלאות הללו. והיום יש לנו סיפור שהגדרתי אותו כתיקון מתוך קלקול. אני חושב שזה מאוד מאוד בולט, מאוד נובע מתוך מה שמופיע כאן בסיפור. ואומרת הגמרא כך: ואמר רבא בר בר חנה, זימנא חדא אבי כעזלינן בספינתא. פשוט פעם אחת נסענו בספינה, וחזינן ההוא קברה. אומר רש"י, אומר הרשב"ם, קברה דג, וכל המפרשים אומרים שהכוונה היא לדג ענק, ותכף נראה מהו. בכלל, נראה את זה גם תכף במהר"ל, כל המושגים סביב האגדות של רבא בר בר חנה מדברים על מימדים עצומים, על דברים שחורגים מדרך הטבע. זאת אומרת, על דברים שהם יוצאים מהסדר הרגיל של העולם ושל הדברים ושל העניינים, והם מראים שגם זה תחת ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז בקיצור, ראינו איזה דג ענק,
כמו עם
הקוקטה. וציינתי, מה?
כמו עם הקוקטה שראינו שם.
נכון. וציינתי פה למטה על גודל הדג ועניינו. הגמרא במועד קטן, רבנו בחיי, כשמדברים על התנינים וכולי, אז יש שם כל מיני בריאות גדולות וענקיות וכולי. עד כאן הכל בסדר, אבל כאן יש מוסר גדול מאוד. דיית ולי אחלה טינה באוסיי, שרץ קטן נכנס לנחיריו. למה אני אומר זה מוסר גדול? אנחנו נראה את זה עוד מעט בדברים של הרב קוק. לא פעם ראשונה שאני לומד את זה, אבל כל פעם שלומדים ומתבוננים מחדש, הרבה דברים גדולים בעולם, דברים קטנים מפילים אותם. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים, למשל, זה מזכיר לי תמיד את האלף הזהירה שבויקרא. אחרי שבסוף חומש שמות, סוף כל סוף יש משכן, ויש ענן, ויש ערפל, והקדוש ברוך הוא קורא למשה רבינו, הוא קורא לו באלף זהירה. זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. אני בכלל מסתובב בשנים האחרונות באיזו תחושה, שאם כל אחד ידע את מקומו, היינו חיים בעולם הרבה יותר מתוקן. העניין הוא שכל אחד חושב שמקומו הוא בערך פי עשר ממה שהוא באמת. אז ממילא כל אחד יש לו שאיפות ויש לו עניינים שהוא בכלל לא, הוא בכלל לא נמצא בהם. אבל פה אומרים לנו יש בריאה ענקית. אתה אומר, הבריאה הענקית הזאת של הדג, מה, מי יכול עליו? כמו שהחבר'ה אומרים היום, מי בכלל יכול עליו? אז זה יתוש קטן, זה נורא מזכיר את הסיפור על נבוכדנצר, שכאילו איזה יתוש פימפם לו בראש, ומה שהגמרא מספרת סביב אגדות החורבן. אתה אומר, האדם הענק והגדול הזה, הדבר הקטנטן הזה בבריאה, הוא לא נותן לו מנוחה. ופה אותו סיפור, איזה, סתם אני אומר, איזה לקח מוסרי אנחנו לומדים מתוך העניין הזה, שתמיד הרב הדרי, כשהיינו צעירים, אז היו, אמריקה הייתה מוציאה חלליות, אפולו, לירח, היו טסים לירח. אז הרב הדרי תמיד אמר שהאדם הוא היצור המופלא ביותר, אבל אם חס ושלום יש לו קלקול קיבה, אז הוא צריך להיות צמוד לשירותים, לא יעזור שום דבר. זאת אומרת, האדם נזר הבריאה והפלא הנפלא הזה, והוא יכול לחולל, והוא יכול לטוס לירח. זה הייתה אז הדוגמה הרווחת, שאדם כאילו יכול לצאת מחוץ לאטמוספירה. אבל אם חלילה יש לו איזה קלקול קטן במעיים, משהו, הוא אכל משהו שהוא מקולקל, משהו שהיה לו, נגמר כל העניין. אז כל האדם הזה צריך להיות צמוד לאשר יוצר כל הזמן, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל מה קרה לאדם הגדול הזה? זה מראה את התלות שלנו בקדוש ברוך הוא. אבל כאן עוד פעם חוזרת הנקודה הזאת שמדגישים את זה. דיית ולי אחלה טינה באוסיה. הרשב"ם אומר אחלה טינה שרץ קטן. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד קטנטן שמעיק עליו, שמפריע לו וכולי וכולי. ואז מה קרה? ברגע שנכנס הדבר הקטנטן הזה, אז זהו, אז הדג הגדול לא יכל לתפקד. נתאר לעצמנו ספינה ענקית שמשייטת בים, ויש לה חור, יש חור בספינה, ומים נכנסים. אז היא לא יכולה להמשיך לשוט בים, יש לה בעיה, היא תקועה, היא עומדת, במקרה הטוב, במקרה הרע היא טובה. בקיצור, ועדכו מהים ושדו לגודה. הדג הגדול מת, ומהים פלטו אותו אל החוף. וזה אנחנו נראה בהמשך, שלעולם הים דוחה את המתים. הוא תמיד, חלילה חלילה, אם אנחנו שומעים מדי פעם בקיץ, חלילה אני אומר, שמישהו טבע יום יומיים, הגופה נפלטת לחוף, כאילו, היא לא נבלעת בתוך המים. כאילו, המים... כן, היא צפה, כאילו, המים פולטים אותה החוצה. למרות שהאדם כאילו מת, האדם כאילו אין לו כבר את כל המנגנונים, אבל זה יוצא החוצה. אז בקיצור, הדג הזה הלך ויצא החוצה.
מה זה יוצא? מה עם כל האוניות והאלה
שטבעו למיניהם? מה עם מה? מה עם מה?
מה עם כל האוניות שטבעו למיניהם? האנשים עלו וחלו לחוף?
לא, כי הם היו סגורים בתוך האונייה. מה זאת אומרת? הם היו נעולים בתוך האונייה, אבל אנשים...
מי שהפתוח לא היה בתוך צוללת,
היה
בתוך
אונייה. אתה יודע, כרגע, זה פתוח הזה שבקיר למטה.
אז
לא, אבל רוב האנשים... רוב האנשים, רוב האנשים עם הגופות שלהם, הם צפים החוצה. ודאי שזה ככה.
כשזורקים את טרנר לתוך המים, קושרים את הכדור שולף, נכון?
טרנר.
הלאה, חבר'ה, אני רואה שאתם במצב רוח טוב, זה ברוך השם חשוב מאוד, במוצאי שבת זה סימן לכל השבוע. אז בקיצור, פלטו אותו אל החוף, ומה קרה? כשפלטו אותו אל החוף, וחרוב מיני שיטין מחוזי, זה היה דג בגודל כזה שהוא החריב. כשפלטו אותו אל החוף, המשקל שלו, העוצמה שלו, החריבה 60 בתים. המספר 60 אנחנו כבר מאוהבים בו, אנחנו ראינו כבר שזה מדבר על כל מציאות הבריאה, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה, זה כאילו איזה חורבן טוטלי.
60 כרכים או 60?
60 כרכים, אז כתוב פה שזה, תראו מה אומר הרשב"ם. באוסיה בנחיריו של דג נכנס שרץ ונראה לי דהיינו כלבית. כדאמרינן באלמה שלושה אימות הן, שפה יש הערה של הרשש, ולמעשה מי שיסתכל בגמרא שם, פעם למדנו את הגמרא הזאת גם במסגרת הלימוד של אגדות חז"ל, כתוב שם חמישה אימות הן. זאת אומרת, יש חמישה דברים שמטילים את פחדם על העולם, ואחד מהם, אימת חלש על הגיבור, אימת כלבית על לוויתן. אנחנו למשל יודעים, אפילו בעולם המודרני שלנו, מה הדבר שמטוסי חיל האוויר המתוחכמים ביותר פוחדים ממנו?
ציפור.
מה זה?
ציפור.
ציפור. יש משהו שנכנס לתוך המנוע והמנוע נשרף. ברגע אחד יש בלטרון או משהו כזה, יש שם איזה סיפור, זאת אומרת, איזה מבנה שמסביר את כל, את כל העניין הזה.
גם בהתנגשות חזיתית.
מה?
גם בהתנגשות חזיתית.
כן, כן, שזה זה משהו, שזה משהו מאוד מאוד מסוכן. אתה אומר, ציפור מול F-16. פה, מה יכול להיות פה? אבל זה מפחיד, ולכן פיתחו איזה משהו שזה לא ייכנס לתוך ה... כי אפילו שזה נכנס לתוך הלהבים של המנוע, זה יכול לשרוף את המנוע. זאת אומרת, איזה עולם הקדוש ברוך הוא ברא פה. ואני חושב שיש גם בעיה אם זה נפגש חזיתית עם החלון של, ה... של הטייס, זה פתאום, אתה אומר, מה זה כנגד זה, איך זה בכלל יכול להיות? אבל ככה העולם בנוי. אני אומר, זה מוסר גדול מאוד לחיות ככה ולהבין את הנקודה הזאת. אז בקיצור, אז והתחו יומי ושדו לגודה, וחרוב מיני שיטין מחוזי, נחרבו ממנו 60 בתים, ואכול מיני שיטין מחוזי, מכיוון שהגיע דג ליבשה, אז התפרנסו ממנו 60 כרכים, התחילו להוציא בשר. זה כנראה היה איזה דג סלומון נורווגי משובח ביותר, שמו אותו בכמה חתונות והתחילו לאכול, זאת אומרת זה היה טעים, זה היה בסדר גמור.
איך הגיעו מגודה לחוף?
איך מה?
גודה, איך זה חוף?
ושדויו לגודה, גודה זה חוף, זה תרגום המילה. וחרו מיני שיטין מחוזה, ואכול מיני שיטין מחוזה, ומלכו מיני שיטין מחוזה. זאת אומרת, והיה לו בשר ממולח ומשומר, שעוד 60 ערים יותר רחוקות ממנו גם נהנו מזה, ומילאו מחד גלגל הדעיני, מאחד מגלגלי עיניו של הדג, 300 גרבי משחה, שאים של שמן, בקבוקי שמן. וכי אדרן לבטא תריסר ירחי שעתה, כשחזרו לאותו מקום אחרי שנה, חזינן דאבקה מנסרה מגרמי מטללתה, מנסרים קורות מהעצמות של הדג הזה, ויתווה למבנינו הנח מחוזי. כדי לבנות מחדש, זאת אומרת, תיקון מתוך קלקול. יש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת בדבר הזה. זאת אומרת שמתוך הדבר שכביכול התקלקל, מתוך הדבר שכביכול דג מת, אתה אומר מה אפשר לעשות ממנו. אז תוך כדי המיטה הזאת של הדג, הוא גם מפרנס הרבה אנשים באוכל, וגם אחרי זה בונים ממנו את מה שהוא יחריב. זאת אומרת, זה מיני ווי, מתוך הדבר עצמו מתקנים את מה שהוא קלקל. הוא קלקל את הבתים, הבתים נהרסו, הבתים התקלקלו, אז מתוך העצמות שלו בונים את הבתים מחדש. זאת אומרת, מתוך הקלקול מגיע התיקון. זה לא משהו חיצוני, זה לא שמביאים איזשהו דבר אחר, אלא באים ומתקנים מתוך העניין הזה.
אפשר לומר שזה דווקא?
כן, שזה דווקא, זה...
גם בנו מסתם יותר גדול, יותר יפה, אבל צריכים את השוליירות,
כן, ממש כן. אני רוצה היום להתחיל דווקא בדברים של הרב במאמרי הראייה, בעמוד האחרון שלנו, בעמוד 63. ותראו, בהתחלה סברתי שכל הדיונים פה, הסיפורים הראשונים, הרב דיבר על היחס בין הנצרות לבין היהדות, זאת אומרת המאבקים שקיימים. בשבועות האחרונים, אם תשימו לב, אנחנו כל הזמן מדברים על תיקון המידות, כל הזמן מדברים על תיקון המידות, גם בשבוע שעבר וגם פה. תראו מה שכתוב פה: יודיע עניין תלמיד חכם שאף על פי שקלקל מכל מקום יש לו תקנה, אף על פי שגדול מאוד הקלקול בתלמיד חכם ששרק, כי תלמיד חכם מייצג את התורה, מייצג את הקדוש ברוך הוא, מייצג את כל המציאות החיובית בעולם, ואם הוא שרח, אז זה נורא והיום. כדי אשכחן באחר, שמכל מקום אמרה תורה, מצילין את אחר בשביל תורתו, כהד הם מצילין תיק הספר עם הספר, כי זה לא בגלל האדם, אלא בגלל מה שהוא מייצג. וכדי אמר שם בחגיגה, על הפסוק לא יערכנה זהב וזכוכית, מה כלי זהב וכלי זכוכית, אף על פי שנשברו יש להם תקנה, אף תלמיד חכם, אף על פי ששרח יש לו תקנה, ודימה עניין תקנתו לזכוכית שנשבר להורות על עניין גודל קלקולו, כי באמת זהב גם כן יש לו תקנה כשנשבר, ולמה צריך להורות על זכוכית? כי כל אחד מאיתנו יודע שיש הבדל עצום. זאת אומרת, אתה רואה בכל המקומות, אתה מסתובב ליד חנויות תכשיטים, קונים זהב ישן וכולי. מה המשמעות? יש לאיזה אישה שרשרת זהב שהיא קיבלה בזה, וזה התבלה וזה התקלקל וכולי וכולי. מה נפקא מינה? שוקלים את הזהב, יש את הערך הרגשי לדבר, אבל מעבר לזה מה עושים? שוקלים את הזהב, כך וכך גרם זהב עולה כך וכך, אתה מקבל, תקנה משהו חדש, משהו כזה, מה שאתה רוצה לעשות. שמעתם על מישהו שקונה שברי זכוכית? כל הוורד בזכוכית זה בכלי, זה לא בחומר. זהב, הוורד המרכזי הוא בחומר, הוא לא בכלי. הכלי כמובן הוא תוספת של הרגש, תוספת של זיכרון, תוספת של משהו שעבר במשפחה, או קיבלת ממישהו שאתה מאוד מוכיר אותו ומאוד מכבד אותו, אז זה חבל לך. אבל מעבר לזה, המשקל של הזהב, מה שהיה הוא שיהיה, אין בזה שום שינוי ואין בזה שום דבר. זכוכית, מה תעשו אם נשברה כל זכוכית בבית? מעשים שבכל יום. אז מה הפשט? שום דבר, אוספים את זה להשפעה וזורקים את זה. לא עושים עם הדבר הזה משהו. אז הוא אומר ככה, כי באמת זהב יש לו תקנת שנשבר, ולמה צריך להורות על זכוכית? אלא ששבירת הזהב אינה מגרעה אותו כל כך ממעלתו, ומכל מקום דהב הוא זהב. אבל זכוכית, עיקר שלמותו היא צורתו, וכשנתקלקלה צורתו נפסד לשעה לגמרי, ומכל מקום על ידי מלאכה והיתוך יש לו תקנה, וזה יורש שאפילו נתקלקל הרבה מאוד. סתם תלמיד חכם, אפילו שנתקלקל הרבה מאוד, מכל מקום כוח נפלא יש בקדושת התורה הקדושה, שמהלתו מתאומות הארץ ומחזריתו אל הקדושה, ואפילו דואג ואחיתופל לסוף באים לחיי עולם הבא. והיינו שקדושת התורה חופפת ואינה מנחת שהקלקול ישלוט לגמרי בנפש עדי עובד, ואף על פי שיגבר הרבה, על ידי כוח הטומאה חס ושלום. מכל מקום, פנימיות הקדושה שנשאבה בנפשו מאור התורה פועלת להמציא לו אחרית ותקווה, וגם כי יזקין בארץ שורשו ובאפר ימות גיזו, מריח מים יפריח, הוא יכול מחדש להתעודד. עכשיו, כדרכו בקודש, הרב כל מילה בהגדה, אבל הוא אומר לנו פה מסר, הוא אומר לנו, תשמעו, מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? הוא אומר, הסיפור הזה, הרי אף אחד לא חושב שהוא היה כפשוטו. מה, אנחנו מכירים, למרות שבאמת יש תנינים, אבל לא בגודל של 60 בתים, אני זוכר בילדותינו בתל אביב, פעם הביאו את כל בתי הספר היסודיים, הוציאו איזה תנין מהים, איפה שהיום, אם אני לא טועה, איפה שהיום התחנה של ה-480, עשו שם זאת אומרת, שלו איזה תנין ענק, ענק, ענק מהים, במושגים של ילד, בטח סיפור של לפני עשרות שנים, ובאיזשהו סבב הביאו את כל הילדים מבתי הספר בתל אביב לראות את הפלא הענק הזה. ואני זוכר שבתור ילדים כאילו הלכנו, 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 והתנין לא נגמר. העמידו אותו שם על איזה קן כזה או משהו כזה, לראות את פלאי הבריאה, לראות מה יש לנו בים שלנו. כנראה שהתנין הזה מת או שמתגלגל ליבשה, אני לא זוכר כבר את הסיפור ואת העניין. מה?
או שהכינו איתו מלא תיקים.
שהכינו אותו?
מלא תיקים, אגפיים.
הבנתי, בסדר, אתה מחזיר אותנו לגילאים צעירים יותר. אז בקיצור,
היה פעם סיפור, בנות שלי בדרום אפריקה סיפר לי שהיה פעם לוויתן שמת והתעסק, נסחף על החוף, ולא הצליחו, היו צריכים לחתוך אותו, וכאילו, היה פשוט נשאר שם כמה ימים, צריך להסריח, התחיל איזה
סיפור הזה.
ואז פשוט חתכו אותו לחתיכות, חתיכות, חתיכות, ופשוט הביאו את זה לזבל.
כן, זה משהו, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא גנז את החיה הזאת וכו' וכו'. אז אני אומר, אז הרב ניסה לחשוב.
אם הגדולים זה לא הדינוזאורים?
לא שהושפעת מה... לא גדלת על טהרת הקודש. זה...
גדלת על מצרים.
זה לא פשוט. אבל אני אומר, אבל הרב ניסה לחשוב מה זה בא ללמד אותנו. הרי לא סתם הביאו לנו כאן את הסיפור הזה. אז הרב ניסה לחשוב מה זה בא ללמד אותנו, מה, עם מה אנחנו צריכים לצאת מהסיפור הזה. להגיד שיש חיות דמיוניות, נו בסדר, מה אנחנו עושים עם זה בעבודת השם מחר בבוקר? אז הוא אמר, תשמעו, יש פה איזה ביטוי לתלמיד חכם שהוא אדם גדול, שמשהו, הוא שרח במשהו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, לא יודע בדיוק מה קרה וכו'. אתה אומר לצלך, טוב, גמרנו, הוא מת, נגמר, אין שום דבר. הוא אומר, לא, שמע, אפשר לבנות ממנו, הוא יכול מחדש להתעצם, להיבנות, לעשות וכו' וכו' וכו'. תכף, אנחנו נראה, הרב מסביר את העניין הזה, מה המשמעות של האף, כי האף זה הדבר שהנשמה נהנית ממנו וכו'. תכף נראה, זה כל פרט פה הוא משמעותי. עכשיו בוא נראה, אחרי הרעיון הזה, מה המשמעות של הדברים. ואמר שבהליכתו בספינת הלשות בענייני הנשמות שהם המהלכים בתוך הים, אלא שהנשמות שהן בגוף נקראים הולכי הים באוניות. הגוף זה האונייה, והנשמה זה החלק הפנימי שהוא הולך, כאילו הנשמה הולכת בתוך הגוף, כמו אדם שהולך בתוך הספינה.
אבל זה לא הכוונה שהוא מפעיל את הספינה.
הוא מפעיל גם את הספינה, הוא מוליך אותה, והמשוללים כבר מהגוף אין הנמשלים לדגים. ואתה מדבר ממצב הנשמה של תלמיד חכם, שקלקל דרכיו הרבה, ונודע, נועם, תשובה לשאלה שלך, שעיקר האדם הוא החותם שבו החיות תלוי. ואנחנו יודעים שהגמרא אומרת, איך בודקים, כשמפקחים את הגל בשבת, איך בודקים אם אדם חי או לא, שמים נוצה ליד האף שלו, ואז רואים אם הנוצה, זה הביטוי, אם הוא נושם או לא נושם. אם הנוצה זזה, אז הפשט הוא שיוצא איזשהו אוויר, וכו' וכו'. וכדברי הזוהר, בחותמה ישתם עוד הפרצופה. זאת אומרת, באף, זה התדמית של הפרצוף. גם כוח הריח הוא כינוי לאור החוכמה, שהריח הוא גם כן יותר רוחני מכל חושי הגוף. זאת אומרת, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו. רק לפני שעה או שעה וחצי הרחנו את הבשמים. למה מריחים את הבשמים? כי זה החוש היחיד שלא נפגע בחטא של אדם הראשון, חוש הריח. איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זהו הריח. לכן במוצאי שבת, שחוזרים לששת ימי המעשה, אז מריחים, אז מביאים לידי ביטוי את אותו חוש שלא נפגע בחטא של אדם הראשון. ויראה בתלמיד חכם אחד שעלה טינה בליבו על ידי מחשבה רעה, שכיננה בשכלו, וזהו דאח לטינה באוסי, ששרץ נכנס בחותמו.
פרק שמיני סנדרין?
מה?
לא, אבל זה לא הטינה של אותו אחד בסנדרין, סוף הפרק?
שמה יש שם? אני לא זוכר.
הטינה.
שהוא רצה...
נתן עיניו באותה אחת, וליבו אל הטינה.
אולי? צריך לראות את זה בפנים, אני רואה שלא מציינים את זה פה, בדרך כלל מציינים פה מקורות. ונתקלקלו מעשיו על ידי זה, עד שנדחה מקדושת התורה, ודחו מאיה ושדו לגודה, התורה נמשלה למים, אין מים אל התורה, והוא נדחה מכל התורה הזו, כדברי הזוהר, דמי שאינו ראוי לאור התורה הקדושה, היא ככמה נחשים והקרבים דאוקצים לו מאותם השומרים את דרך עץ החיים. ומי שנתקלקל הרבה נדחה מהתורה, וממילא על ידי זה נתקלקל הרבה עד שכל המעשים שלו נתקלקלו. ונודע, עכשיו יש כאן איזה כיוון מאוד מעניין. אנחנו יודעים שעל הפסוק בשיר השירים, 60 הם המלאכות ופילגשים אין מספר, דורשים חז"ל שיש 60 מסכתות.
ועלמות אין מספר.
כן, ועלמות אין מספר. אחתי, יונתי, תמתי וכו'. הפשט הוא בשבתות החורף קשה לי לקרוא מתוך מגילת הקלף שיש לי את שיר השירים. בקיץ זה יותר פשוט. בחורף זה הכל הולך ככה בסיבוכים של זמן. אז, אבל אתה אומר לי מוסר, טוב, נשתדל לעשות תיקון בשבוע הבא. ונודע שכל מסכתה יש לה עניין מעשים מיוחדים הכלולים בה, וגבול קדושה לעצמה. וזה יש שם ישמואל באחד המקומות. השם ישמואל אומר שכל קדושת החג תמונה במסכת שבה עוסקים בחג הזה. יום הכיפורים, הכל נמצא בתוך העניין הזה. וכשלמד האדם את התורה ומקיימה ומיישב העולם נגד כל מסכת בחלק קדושתה, וכשמתקלקל בדרכיו נחרבו אותן שיטין מחוזה. על דרך הדרש, מה הוא אמר? הוא אמר שתלמיד חכם ששרח מקלקל את כל השישים מסכתות. הוא מקלקל את כל מה שהוא למד, את כל מה שהוא עשה. זה, כל מסכת זה מחוז, זה מקום, זה איזושהי מציאות שפועלת בעולם, וממילא מה האדם עושה לעניין הזה. זה כאילו, אתה תלמיד חכם, אתה מייצג את קודש הבריחו, אתה מייצג את התורה. משהו התקלקל, אז התקלקל פה משהו הרבה יותר משמעותי. וממילא, וכשלמד האדם את התורה, הוא מקיימה ומיישב העולם נגד כל מסכתות בחלק קדושתה, וכשמתקלקל בדרכם נחרבו אותם שיטים מחוזה. ומחוז הוא יותר מהיר, שבחינת מלכות נקראת עיר האלוקים, דהיינו המשנה כצורתה. וכשהגדיל מעשה בפלפול וחידושי תורה הרבה, נעשה מכל עיר מחוז, אם הוא תלמיד חכם יותר חשוב, ונחרבו כולם. מכל מקום, התורה שלמד כבר וחידש הרבה דברים, יש מהם שהם נאותים רק לפי שעה, ויש מהם דברים נצחיים נאותים לכל דור ודור. הוא דבר שאי אפשר להאבד, רק שכוח החיים ניטל מהם. פה אומר הרב איזה יסוד מאוד מעניין, שאם אנחנו חושבים עליו, מעמיקים לחשוב בו, אנחנו יכולים להעמיק את החיבור הפנימי, העצמי שלנו לתורה. אתה לומד מסכת בבא בתרא. וזה אנחנו עסוקים עכשיו, הישיבה עסוקה בזמן חורף, בסייעתא דשמיא, גם בזמן קיץ, במסכת בבא בתרא. מצד אחד, אתה לומד את ה...
לא עבור לברכות?
לא, לא ידוע לי. זאת אומרת, בישיבת רמים האחרונה שאני הייתי בקיץ, זה מה שדובר. אם שינו, אני...
לא שינו.
בסדר? אז בכל אופן, מה יש לנו בדבר הזה? אתה לומד את התורה לדורותיה. זאת אומרת, אתה מוציא את הרשב"א, אתה מוציא את הריטב"א, אתה מוציא את הריף, אתה עושה את כל הדברים הללו, זה הלימוד לדורותיו. אבל כשאתה בא לדבר על איזה קריאה, אז אתה מדבר גם על דברים שהם רלוונטיים לדור שלנו, לצורת החיים שבה אנחנו חיים. עכשיו, יכול להיות שבעוד 100 שנה, כשילמדו את בבא בתרא, ימשיכו לעסוק בריטב"א וברשב"א ובריף וכו', אבל בדברים של צורת החיים יתעסקו בדברים קצת שונים, כי מציאות החיים תשתנה, כמו שעסקו בדברים לפני 150 שנה, כשמציאות החיים הייתה אחרת. אז לעולם יש בתורה את הנצח, את הנצחיות, את הדברים שלא משתנים ולא זזים ולא מתחלפים ולא כלום, ויחד עם זה יש את ה... אני אומר, אתה מסתכל בפרשנות. אז אתה לומד את הרמב"ן ואת רש"י, וכמובן שאתה לומד את הרב הירש, אתה מרגיש את האקטואליה שיש בדבר הזה. עד כמה כשהוא מדבר על ההתמודדויות עם דברים חיצוניים וכו' וכו', עד כמה זה מתייחס אלינו, עד כמה זה נוגע בנו, עד כמה זה שייך אלינו וכו'. מכל מקום, אכלו מיני שיטין מחוזה. היינו מאותם ענייני התורה שהם מחודשים לשעה, ומלכו מן הישיתים מחוזה, מאותם דברי תורה שהם ראויים לקיום לדורות. זאת אומרת, אז אכלו מהם, אבל מלכו. למלוח משהו, פירושו של דבר, לשמר אותו. אתה רוצה לשמר משהו, אז אתה מולח אותו. סיפר לי הרב שלמה טובול, בשם אמו, שתיבדל לחיים ארוכים, שבמרוקו, לפני 80-90 שנה, איך היית מכבד בן אדם? אם כשהוא היה בא להיות אורח שלך, היית מוציא לו תבשיל של חצילים שכבר לא נמצאים בשוק כמה שבועות? וואו, חשבת עליו קודם. מה היו עושים? היו מבשלים, היו עוטפים את זה, שמים סביב זה מלח, תומנים את זה בתוך האדמה, כדי שזה ישתמר, ואז היה בא לך איזה אורח חשוב, היית מוציא את זה החוצה. וואו, הוא מכבד אותי במשהו. היום אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. אתה הולך לשוק מחנה יהודה ביום שישי, בסוף חודש טבת, ענבים, 20 שקלים. לא משנה, אני לא אומר שמישהו קונה את זה או משהו כן זה, אבל תיאורטית זה קיים, זה נמצא. אבל פעם, איך היו שומרים דבר? היו מולכים אותו, היו... זה הסימן של השמירה. כי יש בתורה בית אלה הבחינות, ההלכות שלא השתנו מקביעותם, שכך דרך תיקונם, שיהיו ברית קרותה לעולם. רבותיי, יש פה תשובה למה שכל הזמן שואלים אותנו. התורה שלכם היא רלוונטית? התורה מתחדשת עם הזמנים? תראו מה שהרב קוק השחיל לנו פה בתוך ההגדה הזאת, שהיא באמת נראית לנו סיפור. מדיאל רוצה לשלוח אותנו לדינוזאורים, והוא רוצה... לא, אני אומר, אתה קורא את הסיפור הזה, אתה אומר, שי צ'רקה עשה על זה איזה ציור מאוד יפה ומאוד נחמד. הוא פעם שלח לי, פניתי אליו, אז הוא שלח לי את כל ה... נו, איך זה נקרא?
קריקטורות.
לא, לא קריקטורות, יש לזה שם. קומיקס. את כל הקומיקס שהוא עשה על האגדות הללו וכו' וכו'. איש נחמד מאוד. אבל פתאום אנחנו רואים שהרב מכניס אותנו לעומק השאלות הרוחניות, הפילוסופיות שהוא התמודד איתן. קודם כל, מה עושים עם תלמיד חכם ששרח? ובית, יש שני חלקים לתורה. יש את החלק של קביע וקיימה, את החלק שלו, זאת התורה לא תהיה מוחלפת וכו'. ויש את הרלוונטיות לדור, למקום, לשעה, למציאות. אתה חייל בצבא, אז יש לך הלכה כזאת וכזאת. אתה נמצא בבית, יש לך עניין כזה וכזה. תבין, יש פה שני מישורים שכל העסק הזה מתקדם בהם. אני קורא שוב, כי יש בתורה בית אלו הבחינות, ההלכות שלא השתנו מקביעותם, שכך דרך תיקונם שיהיו ברית קרותה לעולם. ויש גם את ההלכות שמשתנות בהוראת השעה של חכמי התורה פרנסי דור ודור, השופט אשר בימיך. וצריך להכיר את זה ולדעת את זה, ולא להיבהל ולהגיד שהתורה היא מקובעת, התורה היא נעולה וסגורה. יש לנו את שני המסלולים האלה, וכל אחד העמל בתורה ומחדש בה ממקור חיי עולם אשר נטע השם בתוכנו והראו למשה מסיני, יש לו חלק ונחלה בבית הבחינות האלה. הנה זהו בחלק המעשי שבתורה, שכללו הוא שש קצוות שנכללים בשיט הסדרי. ופה הוא, אני לא יודע אם הוא ראה את רב צודק הזה, אבל רב צודק מדבר במחשבות חרוץ, למה יש לנו חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה. אנחנו תמיד נתקלים בזה בחלק המאוחר של ליל הסדר בפסח, ושרים את זה בהתלהבות וכו' וכו' וכו'. חמישה חומשי תורה, למה? זה ארבעת הצדדים של העולם והחלק של הקדוש ברוך הוא. אז זה חמש. שישה סדרי משנה זה גם אנחנו, זה תורה שבעל פה, זה מה שהתחדש בבית מדרשנו. זה ארבעת הצדדים של העולם, החלק של הקדוש ברוך הוא, אבל גם מלמטה החלק שלנו. אז זה כבר שש, זה לא חמש. לכן התורה זה חמש והמשנה זה שש, כי זה שונה. אז הוא אומר שנכללים בשיט הסדרי, ובפרטם שיטין מסכתא שהם שיטין מחוזה. חלקי העיון בעיוניים שכליים הם בגימל בחינות חוכמה, בינה ודעת, למעלה מבב קצוות, שאף על פי שאיסיר אינו האחת ואיבית בה. זה גם קשור קצת לפרשת שבוע, הרבה מאוד 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 מתפלפלים, שאלה לגמרי לא פשוטה, למה מחלק הפרשיות, שאנחנו לא יודעים מי הוא, לא יודעים מי חילק את הפרשיות. היו סדרי, אנחנו היום בארץ ישראל נוהגים במנהג בבל. בארץ ישראל, לפי אחת הדעות, היו מחלקים את הפרשיות ל-153, לפי מישהו אחר ל-174. למה חילקו במכות בין השבע לבין השלוש? מה המשמעות של העניין הזה? אז נכון שבעל הטורים מצא רמז נחמד, בו אל פרו, בו בגימטריה שלוש, יש עוד שלוש מכות בפרשת בו.
זה גם ראש תיבות.
מה?
זה גם ראש תיבות של ברד הרבה. לא פשוט לא רואים.
זה בדיחות מגיעות לנו פה היום מדרומה של ארץ ישראל, זה פלא פלאים, פלא פלאים הדברים האלה. אבל חושך לא רואים, חושך מרגישים, בסדר. מה? בסדר, אני אומר עוד פעם, אבל אז אחד ההסברים זה 7 ו-3, שחוכמה בינה ודעת בספירות. ככה יש הרבה בספרי חסידות, בשפת אמת, בשם הסבא שלו, האמרי אמת וכו' וכו'. ויש גם הסברים יותר רציונליים של להסביר את החלוקה בין זה לזה וכו' וכו'. אבל הוא פה אומר לנו שזה מחלק, השש הללו זה ששת הקצוות שזה מחלק, שאף על פי שהסיר אינו אחת והביט בה על תאוות העולם הזה, מכל מקום, מטבע החכם גם כן להשכיל בחוכמה מצד הנטייה הטבעית, גם מזה הייתה תועלת. דמלאו מחד גלגלה דאינה תלת מאה גר במשחה, להורות על שמן החוכמה. חוכמה זה שמן, הרוצה ש... יחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום, הרוצה שיעשיר יצפים וסימנך שולחן בצפון. זה כך היה במשכן, גם במקדש, שמלא בכל ג' בחינות שבכללות הדעת שהן ג' מאות. זאת אומרת, אותה חוכמה בינה ודעת זה 3 בחינות, אז זה מיוצג ב-300, כיוון שמדבר במעשה בבחינת עשרות שהם שיטים, כשמדבר בדרכים העיוניים שהם בחינת למעלה מהמעשה, חוזר ובא למספר המאות. שימו לב, זה כל פרט בהגדה הוא מסביר אותה. בחורבן הוא מדבר על מה? על 60, אבל על השמן הוא מדבר על 300, הוא לא מדבר על 30, כי תמיד העיון השכלי הוא יותר משמעותי, הוא יותר גבוה מהמעשה. המעשה הוא תמיד מוגבל, העיון הוא דבר בלתי מוגבל. אבל כל זה הוא רק מה שעל כל פנים הועיל לאחרים, אף על פי שקלקל לעצמו כעד דאחר. ומכל מקום גמר רבי מאיר תורה מפיו, כמו שהגמרא בחגיגה אומרת. אבל אמר שקדושת התורה הועילה עליו גם כן, עד שאי אפשר שיודח לגמרי. וזה המערשה המפורסם והידוע, שכשאחר שמע שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אז אומר שם המערשה ש... אז בקיצור, זה מה שייאש אותו, הוא נכנס לייאוש, שובו בנים שובבים לכולם לתשובה חוץ מאחר. אומר שם המערשה שאם הוא היה דופק על דלתות התשובה, גם אותו היו מקבלים. זאת אומרת, אין דבר כזה שלא אמרו, אבל אדם תמיד יכול לעשות יותר. רק אחרי שנצרף פועלת פנימיותו ועצמותו שיחזור בגלגול, ואותו הכוח העצמי שנכלל בו על ידי תורתו פועל עליו בגלגול עד שחוזר לתקן כל מה שהחריב, שכוחתיו מכל מקום גדולים הם. וחזי אחרי י"ב חודש, זאת אומרת, אחרי שעובר מחזור של שנה, זה איזושהי מציאות חדשה, שנצרף מעט בקור עוני, וחזר לעולם, או שלמעלה סדרו דרכי תיקונו, שעל ידי עצמות קדושת התורה, שנשתהבה בו יתרח לתקן ולבנות כל מה שהרס. וזה דנסרה מגרמוי מטללת, ובנו אנך מחוזי. שחוזר בגוף, הגוף שלו חוזר לעוצמה, או בכמה ניצוצות כפי דרכי ההנהגה העליונה, מתקן כל מה שהחריב. ומצינו דוגמה לזו, אף על פי שאינו דומה, ברעם שחוזר לתקן עניין, לא יודע מה זה כנראה מושגים קבליים, ולפי ההמשך, ועיין בספר על גלגולים, שתלמידי חכמים מתגלגל ביותר, מפני שלא רואה כל כך גיהנום, ומכל מקום יש לומר שהיה צריך תריסר ירחישת להקל זוהמה, כדי שתתעורר קדושת התורה בתר עיכול הגוף. זאת אומרת, ספר הגלגולים זה ספר שמצרף שמות, איך נשמה של פלויני באה לידי ביטוי בגוף של פלויני, איך התיקון של קין היה אצל זה, ורות המואביה היה אצל זה, וכל מיני דברים כגון אלו. וזה ספר שיש אותו גם בספרייה, אבל הוא עוסק בעניינים פנימיים, אני לא מבין בעניינים הללו, אז אני רק מראה את הדבר הזה. אבל לעניות דעתי הקצרה, אנחנו נראה עכשיו, ניגע במערל וניגע ברב נחמן, אבל אני חושב שההסבר הזה הוא פשוט נותן לנו חיים לסיפור הזה. זאת אומרת, אתה פתאום לוקח סיפור שנראה לך מוזר בכל קנה מידה שהוא, ואתה אומר כאן, ואנחנו מכירים מה שאמרו הראשונים, מאמר הרמב"ם, מאמר הרשב"א בחידושי האגדות שלו, שלפעמים רצו להכביל לנו כל מיני סודות באגדות התורה, באגדות חז"ל, רצו להכביל לנו כל מיני דברים שלא כל אחד יבין אותם. כי ופה אתה רואה לפי הפרשנות הזאת של הרב, איזה עומק בעבודת השם נתנו לנו מסביב לעניין הזה. מה אנחנו מרוויחים פה חלילה חלילה על תלמיד חכם ששרח? אף אחד לא רוצה להגיע לעמדה הזאת או למקום הזה בוודאי, אבל דרך זה ראינו את שני החלקים של התורה, את החלק הקבוע, את החלק שמתחדש. ראינו פה הרבה מאוד עניינים מה יש לנו מסביב לדבר הזה. יכול להיות, כן, שם זה זה המערשה. המערשה הזה הוא, לא כולם מכירים אותו, אבל המערשה מאוד זה שגם הוא היה יכול זה והיו מקבלים אותו.
אבל הרב, על פי הסיפור,
כן,
כן, אבל על פי הסיפור התלמיד חכם עוד יהיה לא תועלת בעולם, אבל הוא עצמו כבר לא יתפקד יותר.
לא הבנתי.
כאילו יבנו מעצמות של הלוויתן הזה עיר, אבל אותו הלוויתן כבר לא יחיה יותר.
נכון, אז
אבל מהחיות שלו מיליונים מרוויחו, אז אני הפרט מת, אבל המיליון מרוויח
ניקח. זאת אומרת, אז איתן טוען, הוא אומר בואו נעמיק פה בדבר הזה ונראה שהרי לא מחזירים את הדג, לא עושים תחיית המתים לדג. זאת אומרת שבסופו של דבר הדג מת, אז יכול להיות שזה באמת בדברים חמורים מאוד. עכשיו בוא נחשוב שלא הכל שחור ולבן, יש גם לא כאילו כל תלמיד ששרח אז הוא מגיע לקצה הנורא הזה. זאת אומרת יש גם דברים באמצע, ואולי באמת בדברים באמצע אפשר, ואם באמת זה קיצוניות אז מישהו אחר ירוויח מזה, אבל זה גם זה עוד מותיר משהו בעולם, זה לא הכל נאבד.
אולי זה הגלגול לשמוע שעליו רב קוק מדבר, שלא בהכרח שהתלמיד חכם הזה מתקן, אלא שגלגול שלו.
נכון, גם זה יכול להיות, בהחלט בהחלט שחוזרים לתקן את הדברים הללו. עכשיו ככה, בואו נראה בזריזות. לכן רציתי להתחיל ברב קוק, כי היום, כי אני ככה הרגשתי שיש פה מסר מאוד, זה לא מסר משמעותי, לא אנחנו מחלקים מסרים לדברי חז"ל, איפה אנחנו ואיפה חז"ל, אבל אני אומר, יש פה מסר שכל אחד מאיתנו יכול ללכת איתו הביתה. זאת אומרת, מסר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות איתו משהו מחר בתפילת שחרית, הערב בסעודת מלווה מלכה, ובכלל, בכל הרצון שלנו להתקשר ולהתחבר ללימוד התורה. המהר"ל אומר ככה, במאמר הזה, אני קורא בשורה השלישית, אנחנו בעמוד 61, במאמר הזה בא להודיע, ההוויות שבים, מצד הצורה המופשטת, אף כי לא נמצא שיעור זה אל החומר. זאת אומרת, לא יכול להיות דבר כזה במציאות חומרית, לא היה מהיינים רק בצורה המופשטת מן החומרי. ומה שכתב כאן שהיה הולך בספינטה, אין עניין זה גשמי. לא מדובר פה באמת על ספינה שיוצאת מנמל חיפה ונוסעת לנמל אשדוד. וכן מה שראה קברה דאוך ליטינה באוסיה, הכל מצד הצורה המופשטת, שמגיע ביטול אל הצורה הזאת שהיא בים על ידי דבר מתנגד. ודבר המתנגד לבריאת הים הוא טינה הזה, כי ההפכים הם מתנגדים ביחד. עכשיו הוא מסביר, תכף נפרש את מה שהוא מסביר. ומפני כי הבריאה שבים יש לו הגדול או הגידול, וטינה היא בריאה קטנה, ולכך הם מתנגדים בעצמה. אומר המהר"ל, מה שחז"ל רצו ללמד אותנו פה, רצו ללמד אותנו את כוח ההתנגדות. הים זה תמיד דבר שנתפס כאין סוף. אתה עומד על שפת הים, אז בוא נאמר, כשאתה עומד על שפת הכנרת, אתה יכול לראות, אתה עומד בעין גב, אתה יכול לראות את טבריה, אז אתה רואה כאילו את הסוף. אתה עומד בטבריה, אתה יכול לראות את הרי הגולן. אבל כשאתה עומד בים התיכון, או לא יודע, מי שעמד פה ליד אוקיינוסים כאלה ואחרים, אז אתה כאילו, אתה לא רואה את הסוף, אתה רואה כאילו שהשמיים מתחברים בסוף לכל העניין הזה. זה הביטוי של האין סוף, זה הים. לכן זה נקרא ים התלמוד וכו' וכו', דברים שהם לא סופיים. הטינה זה איזה פרוש, איזה זבוב, איזה משהו קטן, זה אנטיתזה, זה בדיוק הפוך לעניין הזה, וככל שדבר הוא יותר גדול ויותר עצום, הדבר היותר קטן הוא זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא בדיוק החלק ההפוך שלו והשונה שלו, שאין לו שום משמעות. אז ממילא, ותבין מה שרמזו בכאן, כי מי שעושה עצמו גדול ביותר, וואו, איזה משפט, מי שעושה עצמו גדול ביותר, כמו הבריאה הזאת שבים שהיא גדולה ביותר, ובא עליו דבר קטון ביותר ומאבד אותו. במשפט מודרני, נכון, או אותו ילד שצועק, המלך הוא ערום, כאילו אותם דברים, דיברנו על זה בהתחלה, הרב קוק לקח אותנו למקום אחר לגמרי, אבל הרבה פעמים אתה אומר, פתאום אחד עושה עם איזה סיכה, חור בכל הבלון הגדול הזה, וכל האוויר יוצא. זאת אומרת, אתה אומר, יש פה כזה בלון ענק וגדול ותופס מקום, אתה לוקח סיכה פחות ממילימטר, פרח, זהו, מוציא את כל האוויר, הכל נהיה כלום. מכל העניין, מה שיונה אמר וכו'. וכן הוא בעולם גם כן, וכן הוא בעולם גם כן, שהמתגדל והמתרומם בא עליו דבר קטן ומאבד אותו, כמו שרמזו זה על דבר זה במסכת סוטה, וכראש שיבולת אימולו. יש שם איזה דיון בגמרא בסוטה על כמה דברים, ואז יש מה שנקרא את הזקן שבשיבולת, את ה, או הזקן או הזקן, שכאילו את הדבר הכי זה, ופתאום בא הרוח וזהו, ומפילה אותו, וזה מפיל את כל השיבולת. בריאה זו היא נמשך אל עניין הים, אשר גלה ומתרוממים למעלה ולמעלה. אנחנו כבר היום ברוך השם בסיפור השישי, דיברנו על גלים בגובה של 300 וראינו וכולי וכולי, ולכך בא עליו בריאה קטנה ומאבד אותה. וכאשר יש ביטול ההוויה שבים, אם הדבר הזה לא יכול להיות בים, לאיפה הוא הולך? אז נדחה אל היבשה, והיה מתחלק ביבשה אל שלושה חלקים. כי הבריאה, איתן, זה אולי קצת קשר למה ששאלת קודם, אם האדם, אם בסוף הדג מת, מה יוצא ממנו? כי הבריאה הזאת כלולה משלושה דברים. האחד הוא חורבן העולם, והשני הוא הפך זה, שהוא קיום העולם, והשלישי הוא הממוצע בין שניהם. עכשיו, מה הוא אומר? ומה שהבריאה שבים כלולה מאלו שלושה, דבר זה יש לך לדעת, ממה שכך כל עניין הים שלוש, כמו שהתבהר כי גלי הים מתרוממים 300 פרסה, ובין כל גל 300 פרסה. ולכך יש להבין כי הבריאה הזאת כלולה משלוש דברים, אשר אמרנו, כי הדג הזה הוא מטבע במים, כאשר המים מחריבין היבשה. ואז זה הבחינה, הדג צולל, עובר, משייט בתוך המים, זה בחינה אחת. וידוע יש לו עצמות שהם יבשים, שזה כמו היבשה, רואים לבניין וישוב, ויש בו בשר, והוא ממוצע בין שניהם. הבשר הוא מצד אחד דבר יבש, אבל מצד שני הוא מלא בנוזלים, אז הוא כאילו מאזן את זה. כי אלו השלושה הדברים, החורבן, האכילה והמליחה. החורבן הוא ממה שיש בו, החורבן הוא ממה שיש בו, תגידו לרב קלופשטוק שאני לא יכול לענות לו באמצע השיעור. אין מנוחה, אין מנוחה פה. אז בקיצור, אז המליחה הוא חורבן ממה שיש בו מן החורבן העולם. המליחה הוא הפך החורבן, כי המליחה, כמו שאמרנו קודם, דבר מקיים, והאכילה היא קיום האדם לשעה בלבד, וממוצע בין החורבן ובין הקיום. זאת אומרת, מצד אחד הכל נהרס, הוא לא מוותר. הוא לא מוותר, הודעה קולית. מי שומע היום הודעות קוליות? טוב יליפשיץ, מה אפשר לעשות? אז בקיצור, אז יש לנו את החורבן, יש לנו את הבנייה, ויש לנו את מה שבאמצע, את האדם שהולך וכולי. בקיצור, והמהר"ל הולך פה בכיוון שבו הוא הולך, והוא מסביר למה 300, שוב, אותם פרטים ואותם עניינים. רב נחמן הולך פה גם על האדם. זאת אומרת, הוא מדבר פה על בחינה של צדיק, על בחינה של עבודת האדם. גם ציינתי פה בעמוד 60 עוד מקורות שמתייחסים. יש מי שרצה לתלות את זה על אמן ומרדכי, את כל האגדה הזאת, לתלות על אמן ומרדכי. המערשה הולך בכיוון הזה, וגם היד יוסף, והבן יהוידע כהרגלו, הבן יהוידע הולך פה על דרך הסוד. הרי הוא כבר אמר לנו, חבר'ה, זה גמרות לימות המשיח, עד אז לא נטפל בזה. אז אני רק אומר שהוא אומר את זה, אבל הבן יהוא ידע איפה אנחנו יכולים בכלל לעמוד בשיפולי גלימתו. אז אומר רב נחמן, ספינה לשון חשיבות בחינת מלכות, שרבא בר בר חנה חקר בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלים אותה, וראינו שמה שישראל מכונים בשם דגים, כמו שכתוב, ידגו לרוב בקרב הארץ, דיית ולי אח לטינה בן חיריו, תפילתן של ישראל, ותהילתי אכתום לך שנתערב שרץ, היינו תומה, בתפילתו ועבודתו ובלבל אותו, ולא היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודה תמה. מה עשה האיש הזה? עשה שלוש בחינות, התקשרות לצדיק, נתינת צדקה, וידוי דברים. איך הוא ראה את הדברים? הוא ראה את הדג, הוא ראה את הדג כמו, ראיתי, איפה ראיתי בשבת? באמרי אמת. באמרי אמת של גור, ראיתי משהו מאוד... מה ראיתי שם על דג? עוד השארתי את זה פתוח בבית, כי הדג הוא אוכלים את כולו, כאילו הדג לא צריך שחיטה. בניגוד לבשר שצריך איזה תיקון, שצריך איזשהו עניין, אז הדג הוא כאילו תאכל אותו, הדגים הכשרים. אין להם את הבחינה הזאת של פסולת וכו', אלא תאכל אותו כמו שהוא. מה?
עצמות יש.
לא, כן, אבל מותר לך לאכול את זה, אין לך פה איזשהו עניין. אז הוא אומר כאן שנתערב שרץ, וזה פירוש הוא מתה, ואית חומיה ושדו לגודה, והזכיר, הוא מתה זה בחינת וידוי דברים, ואית חומיה זה בחינת צדקה, שלח לחמך על פני המים, ושדיו, הצדיק נקרא גודה, לשון גדר, שהוא גודר. תראו איך הוא הולך ככה, איך הוא הולך ככה באיזשהו כיוון של 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 מה עושה הצדיק ואיך הוא פועל, מי מנסה כביכול להפריע לו, ואיך הוא מצליח על ידי פעולות שהוא עושה. פה הוא מדבר על צדקה, על וידוי, על להתקשר לצדיק יותר, כרגיל ברב נחמן, שלוקח את הכל לנפש של האדם. הוא לא מותיר את זה, זה לא תיקונים של עם ישראל או משהו כזה, זה מתאים לרב קוק. זאת אומרת, רב נחמן מדבר על הנפש, מדבר על האדם, מדבר איך האדם פועל מתוך כל העניינים הללו. הוא מדבר פה על מידות, שצדיק זה בחינה של ברית מלח, שהוא מחזיק את האנשים, הוא יודע איך לטפל ואיך להתייחס אליהם וכו'. אני כפי שנקטתי פה בעמדה, גם בעצם העובדה שהתחלנו ואת כל השלושת רבעי שעה הראשונה עסקנו במאמרי הראייה, שבאמת הפרשנות של הרב קוק פה היא מאפשרת לנו מאוד מאוד להבין את הסיפור עם כל הפרטים ועם כל העניינים, ובהחלט לצאת עם זה גם ממשהו לדרכנו. מה רצית לשאול?
לא, ואיפה מביאים את המספר 3? גם המהר"ל וגם הרב נחמן מביאים את המספר 3.
כי השלוש מאות, זאת אומרת, השלוש מאות, היחידות של 300 זה 3. והרבה פעמים יש שזה כאילו שלושת הבחינות. יעקב הוא הממוצע בין אברהם ויצחק. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת. זה המאזן. רב צוידה בפרק עניין תורה, יש ארץ ישראל, יש חוץ לארץ, עבר הירדן זה גדר ביניים, זה לא ארץ ישראל, זה לא חוץ לארץ, זה משהו שמקשר הרבה מאוד מאוד, יש על השלוש, זה ממש דבר מאוד משמעותי. תודה רבה, שבוע טוב, חודש טוב, ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.